רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
התוכנית הבאה ברדיו סול, K-POP, מוזיקה דרום קוריאנית, בהגשת מקס צ'רנוגלז.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
K-POP, מוזיקה דרום קוריאנית, בהגשת מקס צ'רנוגלז.
Hello, now I'm worried. Many 주말을 건너 여기에 오셨군요. 그동안 잘 있었니? 오늘도 안 꺼내보자 기지개를 쫙. Hello, 나의 월요일. 싸구려 커피로 내 몸을 충전하고서 세상에서 제일 불쌍한 사람인 것처럼 허리를 굽혀 인상을 굽혀 고개를 숙여.
Work hard 열심히 일을 하고 나서
그래서 보상으로 욕을 먹자. Work hard 술배가 늘어나지 이건 자랑스런 나의 혼자. Get money get money get money 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 지켜야지 나의 family와 하네. 30분 정도 자고 일어나니 다시 월요일 나도
יום שני, 7:06, וזה אומר שחזרתי אחרי חופשה קצרה. חזרתי לאולפן של רדיו סול, לממלכת הקייפופ שלנו, שבזמן הקרוב אנחנו נהיה ביחד, ונמשיך להיות ביחד כל יום שני, משעה 7:08. www.radiosol.co.il זה האתר המרכזי של רדיו סול, שדרכו אנחנו מאזינים לכל התוכניות של רדיו סול. אפשר גם להוריד אפליקציה של רדיו סול, גם לאייפונים, גם לטלפונים של אנדרואיד, להיכנס לחנות האפליקציות ולכתוב באנגלית רדיו סול ישראל, ואופה, אתם איתנו בכל מקום שיש שם אינטרנט 24/7. וכמובן איתנו עם ממלכת הקייפופ, התוכנית של מוזיקה קייפופ, ולא רק, אלא גם הרבה מידע על קוריאה, הרבה דברים מעניינים על המדינה המעניינת הזאת, ועל אנשים המעניינים, וגם האנשים שקשורים לקוריאה וחיים כאן בישראל, ועושים הרבה דברים הקשורים לקוריאה הדרומית. K-pop radio IL, K-pop קו תחתון radio קו תחתון IL, זה הדף של התוכנית שלנו באינסטגרם, גם שם אפשר להתעדכן, גם שם אפשר לעקוב אחרי הפינות שלנו ולכתוב לנו ולשאול שאלות ולהציע הצעות, בקיצור להיות בקשר עם ממלכת הקייפופ. והיום גם הדיפיזם חוזרת עם הפינה, הפינה של הדעת קוריאה, והיום היא מתחילה סדרת הכתבות על הצפון קוריאה דווקא, מקום די מסתורי ודי גם באיזשהו מובן מקום מעניין. למרות שלפעמים גם דברים לא נעימים אנחנו שומעים משם, אבל מה, למה, כמה, אנחנו נשמע ממנה בערך ב7:30 בפינה שלה. וכאן נמשיך עם, גם עם הרבה מוזיקה, עם הרבה קייפופ, עם דברים חדשים שממש לא מזמן התפרסמו, וגם עם השירים האהובים היותר ישנים, ואם יהיה משהו מעניין לספר לכם, גם את זה יקרה, ובינתיים, בינתיים, בינתיים תהנו.
Let's
ואיך שכחתי להזכיר כבר בהתחלה מה שרציתי להגיד, עוד יומיים, זאת אומרת מחרתיים? כן, מחרתיים, אנחנו עם הרבה מכם ניפגש באוניברסיטת תל אביב, באולם סמולר, שבאירועי הגמר של World Korea Festival in Israel, ונראה הופעות של אמנים ישראלים שרוקדים ושרים ושרות ורוקדות את קיי-פופ. ומי יודע, אולי מי שיזכה יגיע גם להופיע בקוריאה. אז ניפגש בחמישי יולי באולם ספולארש. אני מזכיר שההופעות מתחילות בשעה 4, אבל כבר לפני יהיה פתוח, וכניסה למתחם הדוכנים היא גם חינמית. סליחה, לא חינמית, היא חינמית, אבל בלי כרטיסים, ובשביל להיכנס לעולם צריך להיות כרטיס למי שרוצה לראות את ההופעות. הכרטיס הוא אמנם חינם, אבל הם כבר כולם חולקו. אבל תסתכלו, יש רשמת המתנה, ובטח אנשים, יש אנשים שברגע האחרון לא יכולים להגיע, מבטלים, ואז גם לכם יהיה סיכוי. אז יש לנו כמה דברים, כמה ידיעות מקוריאה. האמת שיש הרבה אירועים שקורים, אבל טוב, אי אפשר לדבר על הכל. גם יש הרבה דברים פנימיים שפחות מעניינים למאזינים ישראלים. אגב, עכשיו עונת החופשות ותיירות, ויש טיסות לשם, ויש הרבה אנשים שטסים לקוריאה, אז אנחנו נזכיר על אחד מהרעיונות שלנו, שאם יש למישהו משהו לספר על הטיולים שם, נגיד לתת המלצות על איזה שהם מקומות, על מסעדות אולי, במקומות שהתיירים הישראלים מגיעים לשם בדרך כלל, אז אתם מוזמנות ומוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הדף שלנו באינסטגרם למשל, ולספר לנו, או שאפילו אפשר לעלות אתכם לשידור שתספרו, או שפשוט תכתבו ואנחנו נספר בשמכם. אבל זה באמת יכול לעזור לאנשים שמתכננים או מתכוננים לטיול לקוריאה בזמן האחרון במיוחד. אגב, שמתי לב, למי שעוד עדיין לא מגיע לקוריאה, הוא היה כבר ונוסע גם למדינות אחרות, גם אנחנו אגב לפעמים עושים את זה, אנחנו מנסים לאכול במסעדות קוריאניות במדינות אחרות, ניסינו כבר בכמה מקומות, למשל בזמן האחרון בבוכרסט או בקנדה, בטורונטו, וזה מקומות דווקא די טובים, אז גם מי שטס למדינות אחרות ומכיר מקומות כאלה ויכול להמליץ, זה גם יכול לעזור לתיירים שלנו למצוא איזה מקום מעניין וטעים. אז כן, אנחנו מזמן דיברנו על כל מיני רייטינגים ולא קשורים גם למוזיקת קיי-פופ אלא למדינה עצמה, אז הנה הגיע עוד אחד, קוריאה הדרומית קיבלה מקום 43 ברשימת מדינות השלום שערך המכון לכלכלה ולשלום שנמצא באוסטרליה. כן, אפשר להבין, המקום יחסית לא גבוה, בגלל, כנראה בגלל השכנים הלא רגועים של קוריאה הדרומית, שהמדינה בעצם נאלצת להיות ככה במצב חצי מלחמה ובכוננות. טוב, גם אנחנו ישראלים מכירים את זה כמובן, אז אפשר להאמין, אבל צריך לציין שזו עלייה בשתי מקומות כבר בהשוואה לשנה שעברה, אז הנה קצת אולי מצב נרגע שם, או הולך להירגע. ברייטינג הזה משתתפות 173 מדינות, ומשנת 2008, אגב, במקום הראשון נמצאת מדינת איסלנד. אז מי שרוצה שקט ו... שלום, הרבה שלום, אז כנראה זה המקום, למרות שקר שם ואומרים שדי משעמם. סתם איזושהי ידיעה מעניינת על איש עסקים קוריאני בשם לי צ'ונגן, שמתעסק בבנייה ובנדלן, ואז באיזשהו שלב הוא החליט לתרום קצת כסף למקום שהוא גדל. הוא החליט לשלוח מתנה כספית לעיירות קטנות באזור ש... כמו שאמרתי שהוא גדל שם. כך כל אחד מששת הכפרים שנמצאים שם קיבלו סכומים לא קטנים מ-25 עד 100 מיליון וון. ככה פתאום הגיעה איזושהי עזרה ו... מי יודע, אולי זה רק ההתחלה, והוא ימשיך לעזור להם. העיר בוסן, תמיד הוא היה ככה, העיר כמעט... מדוברת כמו סאול, ובזמן האחרון מדברים על עיר בוסן עוד יותר בגלל, גם בגלל התיירות, גם בגלל לא תחרות, וואו, תערוכה, כן, וואו, שכחתי את המילה, התערוכה הבינלאומית אקספו 2030, שבוסן כידוע מתמודדת לערך את התערוכה היוקרתית הזאת, אז הרבה מדברים על העיר הזאת, והם גם מתעסקים בחיים שלהם, וכמובן בקייפופ. אז הם מתכננים בשנת 2028 לפתוח בית ספר הממלכתי לקייפופ. בבית הספר הזה ילמדו שירה, ריקודים, הלחנת מוזיקה, וכתיבת שירים בין הדברים. ילמדו שם מורים שהם באמת מהטובים בתעשיית הקייפופ הידוע, ומי יודע, אולי גם יהיה כזה בית ספר לכוכבים שיוציא לאוויר כוכבים, כוכבי קייפופ החדשים. גם שמענו אגב שבארצות הברית עובדים על איזשהו פרויקט, פרויקט יחד עם קוריאנים כמובן, להוציא איזושהי להקה מקוריאנים שגרים בארצות הברית. אבל ברגע כמובן שהם מתפרסמו, אנחנו גם נשמיע את השירים שלהם ונספר עליהם יותר. אז אם כבר קייפופ, אז נמשיך עם המוזיקה, עם הדברים החדשים שיצאו ממש ממש בשבועות האחרונים.
Okay.
אגב, עוד ידיעה אחד שפספסתי, אבל ממש מגיע להזכיר את זה. אבישג סנדברג, השם הזה כבר מכירים טוב טוב בישראל. היא, למה היא קשורה לתוכנית שלנו? כי היא בעצם משתתפת, ספורטאית ישראלית שמשתתפת בתחרויות בטקוונדו, ובאולימפיאדה האחרונה היא קיבלה מקום שלישי ומדליית ארד. אז עכשיו מתקיים אליפות העולם בצרפת, ושם היא עלתה עוד יותר גבוה וקיבלה מקום ראשון, ובחצי גמר היא ניצחה את צרפתייה, ובגמר ניצחה את ספורטאית מגרמניה, ובעצם היא, כמו שאמרתי, קיבלה מדליית זהב. היא מוכנה כבר לאולימפיאדה שתתקיים בפריז בקרוב, אז ברכות לאבישג סנדברג גם בממלכת הקייפופ. Baby, I'm comfortable with you. You're comfortable with me. I know that you love me much, yeah. You're cheating me. Get it, it's me. Cheating, 농도에. Oh, yeah. 정신이 혼미해. Love, yeah. 봄맞이 향기로 원 나를 보면 모두가 다 나를 떠올려. Yeah. 한 방울 drip drop. Drip drop. 너의 기억 속에 흔적을 남겨. 시간 지날수록 더 두려워져. 네 주위를 맴돌아. 24 hour, whoa, whoa. Hold on. 서로의 맘을 확인한 밤 온나 힘이 스며드는 것 같아 이젠 확실히 알아 난 그냥 깨어나 다시 hello 깊이 새겨 טוב, לא יודע איך זה קורה, אבל ממש מהר הגענו כבר לחצי תוכנית, והמוזיקה הזאת בטח כבר מזכירה למי שמקשיב לנו, לא בפעם הראשונה היום, שהגיע הזמן לפינה הקבועה שלנו בהנחיית עדי פזם. עדי, שלום, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
אז היום אנחנו עוברים את הגבולות של דרום קוריאה והולכים לבקר אצל השכנים, כמו שאמרתי בהתחלה, שכנים קצת לא רגועים, אבל בהחלט מעניינים. אז בבקשה, בבקשה, על מה את הולכת לספר לנו היום?
כן, אז שלום לכל המאזינים והמאזינות, כמו שמקס התחיל להגיד, היום אנחנו נסתכל על קוריאה מהצד השני, מה שנקרא, אנחנו הולכים לדבר על צפון קוריאה, בגלל שזה נושא שבאמת אפשר להקדיש לו, אני חושבת, שנים, גם אם אין כל כך הרבה מידע ואפשר לפתוח גוגל ולמצוא הרמות של מידע, אז אני אקדיש לנושא הזה גם את התוכנית שלי, את הפינה שלי בשבוע הזה וגם בשבוע הבא. אני ממש ממליצה להזין גם התוכנית הזו וגם התוכנית של שבוע הבא, כי שבוע הבא תהיה איזושהי הפתעה נחמדה.
אגב, אם לא נספיק, אז אפשר גם להמשיך. אנחנו לא מוגבלים בכמות התוכניות.
כן, אני מקווה שנספיק בשבועיים, כי יש לי עוד הרבה מה לדבר על קוריאה, אבל אם לא, זה באמת משהו שאפשר לעשות. אז היום אני אתן איזושהי סקירה קצרה קצת על ההיסטוריה של צפון קוריאה, מאוד מאוד בהרחבה, על משפחת קים, על השליטים בעצם של צפון קוריאה, וגם על איזושהי, אני אכניס תוך כדי, איזושהי אידיאולוגיה וקו מנחה שחשוב להכיר בצפון קוריאה. נתחיל בסקירה ההיסטורית. אני דיברתי על זה בכמה פינות שלי, בעצם ב-1910 התחיל כיבוש יפני על כל קוריאה. בתקופה הזאת הייתה בעצם קוריאה אחת, עוד לא היה את הפיצול, עד 1945. ואז אחרי שהכוחות היפנים בעצם עוזבים את חצי האי הקוריאני, יש איזושהי שאלה, מי ישלוט? והאמריקאים וברית המועצות הסובייטים מגיעים לאיזשהו הסכם שהאמריקאים שולטים בדרום קוריאה והסובייטים שולטים בצפון קוריאה. והם מחלקים ביניהם את השטח. באותה תקופה קראו לזה קו ארוך 38. היום בערך אפשר לקרוא לזה ה-DMZ, הוא קצת השתנה, אבל לא דרסטי. אז צפון קוריאה הכריזה על, על עצמאות בשמיני בספטמבר 1948, קצת אחרי מדינת ישראל, בחודש אחרי שדרום קוריאה עשתה הכרזה דומה. מי שהכריז עליה זה בעצם קים איל סונג, המנהיג הראשון ואולי הכי חשוב של צפון קוריאה. הוא עושה את זה בפיונגיאנג, וכמו המקביל לדרום קוריאני שלו, אומר שהתחום שיפוט והשליטה שלו הוא בעצם על כל קוריאה. שנה לאחר מכן הוא רוצה לכבוש את דרום קוריאה ולאחד אותה למדינה קומוניסטית אחת, בעיקר בגלל שקרה משהו דומה לזה בסין, קצת לפני כן. והוא מגיע לסטלין ומבקש ממנו להצטרף אליו, לעזור לו להגשים את המטרה הזו. וסטלין בהתחלה לא כל כך מסכים, כי הוא קצת מפחד מהתגובה של האמריקאים, אבל אחרי שקים איל סונג בעצם מנסה שוב ושוב לשכנע אותו, הוא מסכים להצטרף לתוך הפרויקט הזה, רק אם מהו השליט של סין באותה תקופה יסכים להצטרף. אז קים איל סונג בעצם הולך לבייג'ינג להיפגש עם מהו במאי 1949, ומסכים לשכנע אותו, סטלין גם השתכנע, וב-25 ביוני 1950 הכוחות הצפון קוריאני בעצם פולשים לתוך דרום קוריאה. המלחמה הזאת שידועה לנו בתור מלחמת קוריאה נמשכת קצת יותר משלוש שנים. הגבולות זזים תוך כדי, אבל הגבולות של 1950 והגבולות של 53 לא שונים מאוד אחד מהשני. מה שכן, ההשלכות של המלחמה הזאת היו מאוד מאוד גדולות. 3 מיליון קוריאנים נהרגים במהלך המלחמה הזו. למעלה מחצית מהסכום זה קוריאנים שהם אזרחים. מבחינה פסיכולוגית זה היה מאוד מאוד קשה לאנשים, כי הם בעצם נלחמים מול קוריאנים ולא מול איזשהו אויב זר. וגם בגלל שהיו הרבה הצטות במהלך המלחמה הזאת, אז שתי המדינות היו במצב של הרס ושל חורבות. איזשהו משהו מעניין מהתקופה הזאת, שקראתי שהיו בשנות ה-50 באותה תקופה בארץ איזשהם דיונים, ואפילו גם הגיע לבגס, האם לשלוח סיוע לדרום קוריאנים של חיילים ישראלים, ובסוף הוחלט שלא. אבל כן היו יהודים שלחמו עם האמריקאים במלחמה הזאת. אחרי מלחמת קוריאה, בעיקר בשנות ה-60, ב-70, ב-80, צפון קוריאה בעצם עוברת איזושהי התחמשות ותהליך של תיעוש מאוד מאוד מסיבי, שזה משהו שהוא אופייני למדינות קומוניסטיות. המזל של קוריאה גם שהייתה שהמיקום שלה הוא טוב לתעשייה כבדה. אז קוריאה הצפונית בעצם עד שנות ה-80 הייתה מדינה הרבה יותר מפותחת ובמצב הרבה יותר טוב מדרום קוריאה, מה שגרם להרבה דרום קוריאנים לעבור צד. וברגע שהם הבינו לאן הרוח נשבת, הם עשו חזרה.
מי שיכול היה לעשות חזרה.
לחלוטין. מי שיכול לחזור עשה את המעבר הזה מאוד מאוד מהר.
כי זה לא היה פשוט כבר.
כן. וגם באותה תקופה קים איל סונג בעצם הקים את כל הדבר הזה של פולחן האישיות שלו, והוא גם הציג איזושהי אידיאולוגיה שהיא עד היום איזשהו קו מנחה של המדינה. זה נקרא בקוריאנית ג'וצ'ה, בעברית זה נקרא הישענות עצמית. בעצם האידיאולוגיה של צפון קוריאה, גם מבחינת תוך המדינה וגם מבחינת יחסי חוץ, זה שצפון קוריאה אחראית לכלכלה של עצמה ואחראית לפיתוח המדינה בלי כמעט עזרה חיצונית או בלי עזרה חיצונית בכלל. באותה תקופה חשוב לציין שהיה להם כן סיוע גם קצת מסין וגם קצת מברית המועצות, אבל זו התיאוריה שהוא הציג, אנחנו נדבר עליה גם בשבוע הבא. אבל בשנות ה-90 קוריאה הצפונית עוברת שורה של אסונות, יש להם גם את ההתפרקות של ברית המועצות, גם קים איל סונג הולך לעולמו ב-1994, ושנה לאחר מכן יש בעצם שיטפונות מאוד מאוד גדולים במדינה, ומונסונים שורפים את היבולים, וצפון קוריאה נכנסת לאיזושהי תקופה שנקראת הרעב הגדול. במהלך התקופה הזאת מתים למעלה מחצי מיליון קוריאנים מרעב. קים ג'ונג איל בעצם מחליט לזנוח קצת את הג'וצ'ה ולקבל סיוע מבחוץ. כמובן לא הלך לאזרח הקטן אלא לחבר'ה מהצבא וחבר'ה שמקורבים, אבל זו איזושהי נסיגה קלה מהג'וצ'ה. המצב קצת מתאזן יותר בשנות ה-2000. יש גם כל מיני לחשושים כזה על איחוד של שתי הקוריאות, כי יש ועידת פסגה בין שני המנהיגים באותה תקופה. וב-13 שנים האחרונות גם קים ג'ונג איל מצטרף לאבא שלו והולך לעולמו, וקים ג'ונג און בעצם מחליף אותו, ויש דגש מאוד מאוד חזק על הגרעין, שזה משהו שאנחנו שומעים עד היום. עד לכמה חודשים אנחנו שומעים תמיד על שקוריאה מנסה לשלוח כל מיני טילים ואפילו שולחת טילים גם לקוריאה וגם ליפן. תוך כדי הסקירה ההיסטורית הזכרתי את משפחת קים, אז הייתי רוצה קצת לתת רקע ביוגרפי על המשפחה הזאת, כי זה מאוד חשוב להכיר את השחקנים. אז יש לנו את קים איל סונג, שהוא נולד ב-15 באפריל 1912. שנת הלידה שלו נחשבת לשנה הראשונה לפי לוח השנה הצפון קוריאני. הוא נולד בבסיס צבאי ליד פיונגיאנג, שזאת הבירה של צפון קוריאה, אבל את הילדות שלו הוא העביר במנצ'וריה, כי ההורים שלו ברחו איתו אחרי שהיפנים בעצם כבשו את כל קוריאה. בנעורים שלו הוא הצטרף לתנועת נוער קומוניסטית, ואפילו נכלה במנשוריה בעקבות הפעילויות שלו. ולאחר השחרור שלו מהכלא, הוא נלחם ביפנים במנשוריה, והתחבב על הסובייטים מאוד. ככה שכשהוא חזר לצפון קוריאה אחרי המלחמה, היה לו מאוד מאוד פשוט לקבל את הג'וב של שליט צפון קוריאה. והוא שלט הרבה זמן בצפון קוריאה, הוא שלט עד 1994, ואז העביר את השלטון לידי הבן שלו קים ג'ונג איל. כמה מהדברים היותר בולטים שהוא עשה, גם מעבר לאיחוד של פולחן האישיות סביבו, זה ההצגה של האידיאולוגיה של הג'וצ'ה ב-1972, ואז בעצם הבן שלו עולה לשלטון ב-1994. הוא עצמו, קים ג'ונג איל, נולד ב-16 לפברואר 1941. יש איזשהו דיבייט לגבי מקום הלידה שלו. לפי ההיסטוריה הוא נולד בסיביר, הצפון קוריאנים אומרים שהוא נולד ליד הר בקטו, שזה איזשהו הר שהוא מאוד חשוב לקוריאנים, כי עליו נולד בעצם טנגון, שהוא אם אני אקביל את זה ליהדות, הוא אברהם אבינו, הוא בעצם מי שהתחיל את כל העם הקוריאני. הוא שולט בקוריאה עד 2011, עד שהוא מת. היה לו מאוד קשה בכהונה, גם בגלל הרעב הגדול וגם בגלל כל מיני משברים אחרים שהיו בדרך. הוא גם המשיך בקו של אבא שלו, למרות שהוא לא זכה לאותה תהילה שאבא שלו זכה לה, והוא גם התחיל להוביל את כל הפיתוח של הנשק הגרעיני, שזה משהו שהבן שלו הוביל אחרי שהוא נפטר ב-2011. קים ג'ונג און הוא הבן של קים ג'ונג איל והממשיך שלו. לא ידוע באמת מתי הוא נולד, יש כאלה שמשערים שהוא נולד ב-8 בינואר 1984. בגלל שאבא שלו היה באור הזרקורים, אז הוא גם היה מוכר לציבור, אבל הוא עדיין נשאר דמות מאוד מסתורית. אחד מההישגים היותר מוכרים שלו זה הפגישה עם דונלד טראמפ ב-2018, ואנחנו נרחיב עליו בהמשך בשבוע הבא, אז ממש שווה להישאר. מקס, יש לך שאלות?
האמת שיש הרבה שאלות על המדינה עצמה, אבל נגיד יש בכל זאת נגיד דימוי בין המדינות, בין האנשים יותר נכון, כי כמובן שזה שני מדינות שונות לגמרי לפי המבנה שלהם וזה, אבל האנשים עצמם, השפה, לא יודע, תרבות העתיקה, זה אותם, או אותם אנשים בגדול, או שזה הם שונים בכל זאת?
תראה, יש דמיון ויש שוני. לדוגמה, אני סתם לוקחת איזשהו דוגמה שעולה לי כרגע, יש הופתעה שנקראת מנדו בקוריאנית. אז יש איזושהי טענה שבצפון קוריאה היא קצת יותר גדולה מהכופתעה המקבילה שלה בדרום קוריאה. מבחינת השפה כמובן שיש הבדלים. אני מניחה שהם יכולים להבין אחד את השני. אבל תדע, גם בתוך קוריאה הדרומית עצמה יש כל מיני דיאלקטים.
כן.
אז גם יש איזה שהם שינויים בשפה, ומבחינת התרבות, לצפון קוריאה יש איזשהו נרטיב משילה. לצורך העניין, מבחינת, יש בהיסטוריה הפרמודרנית של קוריאה, תקופה שנקראת תקופת שלושת הממלכות, והצפון קוריאה, אני מאמינים שהם משתייכים לאחת מהממלכות, שהייתה ממלכת גוריו, שהיא הייתה ממלכה שנלחמה מאוד בעוצמה נגד כוחות זרים, כאילו סינים באותה תקופה, ושממלכה אחרת ששילבה כוחות ושיתפה פעולה עם כוחות זרים, היא בעצם מקבילה לדרום קוריאה, ממלכת שילה. אז גם בהיסטוריה, זו אותה היסטוריה, אבל כל אחד בוחר לו על מה הוא רוצה להסתכל ועל מה הוא לא רוצה להסתכל.
כן, לפי האידיאולוגיה של עכשיו, כנראה.
כן. הצפון קוריאנים, אתה יודע, כמו כולם, מנסים לטשטש דברים שפחות נעים לדבר עליהם, ומדגישים דברים שיותר נחמד לדבר עליהם, אבל כן, יש איזשהו דמיון מבחינת ההיסטוריה. מבחינת התרבות אני חושבת שזה קצת שונה, כי נגיד הריקים שמגיעים לדרום קוריאה מאוד בהלם ממה שקורה סביבם, ולא יודעים איך להתאקלם בתוך העולם הקפיטליסטי הזה. והרבה מהם בעצם מאוד מתקשים למצוא את עצמה בגלל הדבר הזה.
כן, זה קצת...
אז כן, יש דמיון, כן, כן, יש הרבה שוני.
קצת מוכר לי, האמת שאני הספקתי עוד לחיות קצת בתקופה של ברית המועצות, זה היה פחות אכזרי, אולי תקופה פחות אכזרית ממה שקורה בצפון קוריאה, אבל עדיין זה הרבה דברים דומים, כי הם כנראה בצפון קוריאה הקפיאו את המצב הזה שבברית המועצות בכל זאת זה איכשהו התקדם, עד שברית המועצות לא התפרקה, אבל הקוריאנים הקפיאו את זה, צפון קוריאנים הקפיאו את זה, ולפעמים אתה רואה משם דברים ונזכר במה אני ראיתי את זה בחיים כמעט, דברים כאלה שיש חנויות לאנשים מסוימים, ויש נגיד כאילו מחסור ורב מצד אחד, אבל פתאום אתה רואה שאנשים האלה שהם למעלה שם, אז הם כולם מסודרים וכולם בסדר. כן, וחבל, האמת שחבל על האנשים האלה, ומקווים שזה מתישהו יסתדר להם. וזה
כן,
גם מתפרק.
אני כולי תקווה שהמצב ישתנה להם לטובה.
ואגב, גם
אבל
התרבות.
אין לדעת.
מה שדיברנו, התרבות כזאת, לא יודע, השירה וכזה, זה מאוד מזכיר לברית המועצות שנות 70 כאלה, 80. וזה נשאר שם.
כנראה שזאת הייתה תקופה של שפע כלכלי לקומוניזם.
כן, זה נשאר שם, ולמרות שיש, גם ראיתי ביוטיוב, אגב, יש איזושהי להקה רשמית, ששרה גם שירים ממש מודרניים, וזה כנראה גם לאלה של למעלה.
מורנבונג במקרה?
אני לא זוכר איך, ממש לא זוכר. זה בנות, הרבה בנות שם, אני זוכר.
כן, כן, כן. אז אני חושבת שזה מורנבונג, אני שמעתי את השירים שלהם לא מזמן.
כן, שומעים שהם מאוד מאוד מוכשרות, אבל כנראה שזה לא לכל העם. ואגב, זה...
כן, האמת?
כן, כן, כן.
לא, אתה משכת קצת
בשביל. אה? לא, כי אני רציתי בדיוק להגיד שככה אנחנו הגענו לשיר, וזה גם מתחבר לתרבות ולסיפור, למה בחרת את השיר הזה?
כן, אני אקח שנייה אחורה, כי דיברת, אני חושבת שאתה דיברת על מורנבונג, וזאת הלהקה הלאומית של צפון קוריאה. מי שהכיר אותן זה בעצם קים ג'ונג און. אני פשוט עשיתי במהלך התואר שלי איזושהי עבודה על מוזיקה קוריאנית, מה שמעניין עליהם זה שהמוזיקה הצפון קוריאנית כמובן משפעה ממוזיקה מערבית, אבל פה ממש אפשר לראות את ההשפעות המערביות. זה מאוד נשמע כזה משהו משנות ה-70, שנות ה-80, עוד כזה פופי, שזה משהו שזה לא היה עד לאחרונה בצפון קוריאה. המוזיקה בדרך כלל הייתה טרוט ופנסורי וכל מיני ז'אנרים יותר קוריאנים ויותר מסורתיים. זה באמת שינו סדרי בראשית. אני ממש ממליצה לראות תופעות שלהם. זה קצת הלם תרבות, הייתי אומרת, כי השירים שלהם הם מאוד על הלל הקיסר ולקים ג'ונג און ולמנהיג של המדינה. אבל בהחלט חוויה שאני ממליצה עליה.
כן, אבל לא יודע אם זה באמת, או שהם שרים גם דברים אחרים, כי מה שאני שמעתי זה דווקא שירים הלהיטים של היום, ממש שירים כאילו ששומעים בכל העולם, רק כזה ניחוח קוריאני. אבל טוב, נראה.
זה ממש
נראה.
מעניין, כי לבדוק, אני שמעתי כן. שירים אחרים לגמרי, אז אולי אנחנו
אולי זה לא שונות.
מדברים על אותה להקה.
כן. טוב, נבדוק. נתכונן כן. לתוכנית הבאה גם.
כן. בכל מקרה, בחרתי לסיים את התוכנית שלי עם השיר הפינס, של רד ולווט. אין סיבה על השיר הספציפי הזה, בחרתי ספציפית בשיר של רד ולווט, כי הן הלהקה היחידה של פרום קוריאני שהגיעה לצפון קוריאה. הם הגיעו ב-2018, והם אפילו נפגשו עם קים ג'ונג און. אפשר לראות מהבעת פנים שלהם, שהם מאוד לחוצות בפגישה הזו, אבל זה בהחלט היה איזשהו הישג היסטורי לקייפופ. אז אני מאוד מקווה שתהנו מהשיר, ואנחנו נפגש שוב לפינה שלי בשבוע הבא, שאני ממש ממליצה להזין אליה, כי אני מכינה איזושהי הפתעה מאוד מאוד מיוחדת. אז האזנה נעימה שוב, ונשתבע בשבוע הבא.
טוב, תודה רבה. וכן, ניפגש בשבוע הבא. ואנחנו עם רד ולבט. ביי ביי, להתראות. אז ככה, לאט לאט, ואולי לא לאט לאט, עם הסיפורים מעניינים, הגענו לסיום, כמעט לסיום התוכנית של היום. אבל אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, בשעה 19:00 ביום שני, בממלכת הקיי-פופ, ואני שוב מזכיר מחרתיים, בחמישי לחודש, באולם שמאלר באוניברסיטת תל אביב, מתקיימים אירועים של פסטיבל הקוריאה הבינלאומי, הפרק הישראלי של הפסטיבל, משעה 12 אם אני לא טועה בצהריים, יהיו פתוחים דוכנים של הרבה חברות בלובי של אולם הסמולרש, וכל אחד, כל אחד ואחד מי שרוצה רוצה יכולים להגיע לשם חופשי, וכל מי שהספיק להזמין כרטיסים להופעה, הופעות של הפסטיבל, אז הם התחילו בשעה 4, מבטיחים שזה יתחיל גם בזמן, אז תשתדלו לא לאחר, ותבדקו ברשימת ההמתנה, אולי יהיו כרטיסים שהשתחררו ברגע האחרון, מי שכן רוצה להגיע ולא הספיק להשיג את הכרטיסים. מניסיון שלי משנה שעברה, ההופעה באמת הייתה מאוד צבעונית ושמחה ומעניינת, ו כולנו נעודד את כל המתמודדים ומתמודדות ונאחל להם בהצלחה, ואני מאוד מקווה שגם הזוכים יגיעו לאחד מהתוכניות שלנו לרעיונות. אז שוב ניפגש בעוד שבוע בממלכת הקיי-פופ כאן ברדיו סול. ביי ביי, להתראות.